הרב בני לאו.
פרק ב' של ספר מלכים א' מאתגר אותנו, כי הוא מחזיק בתוכו הרבה מאוד עניינים. החלק הראשון, הצוואה של דוד לשלמה. החלק השני, אדוניה בת שבע ושלמה באיזשהו משחק שחמט של מי רואה יותר קדימה את המהלכים. אחר כך ניקוי השולחן שמנקה שלמה את החצר הפנימית שלו עד שמתבססת ממלכתו ויש לו את האיתנות שאיתה הוא יכול לצאת למלכות. אלה שלושה חלקים מאוד מאוד ברורים. אני אנסה לפחות את שני החלקים הראשונים לנסות בכמה מילים לתאר בקוצר הזמן. לגבי הצוואה של דוד, הפסוקים הראשונים מפסוק א' ועד פסוק י', פסוקים מאוד מאוד קשים. קשים לא בגלל התוכן שלהם, אלא בעיקר בגלל המסר שלהם. מבחינת התוכן, דוד רואה שהוא עומד למות, יש לו צלילות גמורה, לא כמו דוד שנמצא באיזשהו חוסר עונים בפרק א' שויחסו בבגדים ולא יחם לו. כאן דוד חריף, חד, כתער, הוא קורא לשלמה בנו, נותן לו ממש את התמונה, המיפוי המדויק של עם מי לעשות מה. לא יורדים מהבמה, אומר לנו דוד, לפני שמנקים שולחן. וניקוי השולחן של דוד הוא ניקוי מאוד מאוד תקיף, מאוד קשה, בעיקר ביחס ליואב, יואב הנאמן הגדול לדוד, שהלך איתו את כל הדרך, מהבריחה הגדולה משאול, עבר איתו את כל טלטלות החיים, העלה אותו למלוכה, נלחם את מלחמותיו, כבש עבורו את ירושלים, נלחם את כל מלחמות עבר הירדן, הוא בעצם הכתיר אותו, הוא העמיד אותו, אבל הוא גם הרג את בנו אבשלום. דוד סוחב את הפגיעה הזאת, את בני אבשלום, את הצד הפרטי. יואב לא ראה דבר פרטי, יואב ראה ממלכה, יואב ראה מלכות, יואב לא ראה אדם, הוא ראה רק את הדגל. ואיש שרואה רק דגל מסוגל באמת לנקוב את הלב של המלך שאותו הוא כל כך מטפח. וכאן מגיע דוד לרגע הקשה, הוא אומר רק שני דברים. הוא אומר לו לגבי יואב, לשלמה. הוא אומר, אתה ידעת את אשר עשה לי יואב בן צרויה, אשר עשה לי שני שרי צבאות ישראל לאבנר בנר ולעמסה בן יתר. הוא כאילו אומר שני דברים, הוא עשה לי, מה הוא עשה לי? הוא הרג את הבן שלי, הוא הרג את אבשלום. אבל חוץ מזה, הוא גם הרג, עשה שני שרי צבאות ישראל, שם דמי מלחמה בשלום. וכאן צריך לומר הערה מהירה וקצרה, שאם היינו לוקחים ועדת חקירה את יואב, מעמידים אותו למשפט, כמו שהתלמוד במסכת סנהדרין דף ממתת עשה לו בפועל, אנחנו היינו מוציאים את יואב זכאי. למה? מכיוון שהפרשנות למעשיו יכולה להיות פרשנות של איש שעומד כל הזמן, עיניו נתונות למלכות של דוד, לשלומה של מלכות, וכל פעם שהוא מזהה מרד, הוא מזהה איזשהו אלמנט שמציס את השלטון, הוא מחסל את האויב. כשהוא רואה את אבנר חוצה את הקווים, הוא לא בוטח בו. נכון, יש פה גם נקמת דם, נכון שיש פה גם אגו, אבל יש פה גם את הרעיון הזה, שהוא מזהה את אבנר כמי שרוצה להשתלט על מלכות דוד, והוא מחסל את אבנר. יותר חמור אפילו לגבי עמסה בן יתר, אנחנו למדנו את הפרק הזה, איך שיואב מוצא את עמסה בגבעון נחלת בנימין. דוד שלח את עמסה לגייס את הצבא ביהודה, עמסה ערק, עמסה חצה את הקווים. ולכן כשדוד אומר שהוא רצח את עמסה, שיואב רצח את עמסה ושם דמי מלחמה בשלום, הסנגור של יואב יכול להגיד לדוד אתה טועה. בכל מקרה, דוד לא מוכן להוריד את ציבתו של יואב בשלום, והוא אומר לשלמה, ועשית כחוכמתך, ולא תורד ציבתו בשלום שאול. זה לגבי יואב, ואנחנו כמובן עוד נראה את הדבר הזה בהמשך. אחר כך הוא עושה חסד לברזילאי, ומסיים בשמעי בן גרה. שמעי בן גרה, האיש מבנימין, שכילל את דוד כיללה נמרצת בבורחו מפני אבשלום, דוד שם נשבע לו בחזרתו לירושלים, שהוא לא יעשה לו כלום. ודוד מודע לזה, ודוד אומר את זה, נשבעתי לו עם עמיתך בחרב, ולכן שלמה, אתה שלא נשבעת, אל תנקהו. אתה איש חכם, וידעת את אשר תעשה לו. דוד לא ממצמץ, דוד בעצם בפועל עובר על השבועה שהוא נשבע, ואומר לשלמה, אתה תתמודד עם זה. ועם המילים האלה, והורדת את סיבתו בדם שאול, נפרד קורא ספר מלכים מדוד המלך. מאוד קשה, מאוד קשה להיפרד מדוד, נעים זמירות ישראל, במילים של דם שאול. צריך ללמוד את דברי הימים כדי לשמוע צלילים אחרים, צריך אולי לשמוע את שירת דוד של שמואל פרק כ"ב כדי לשמוע צלילים אחרים, אבל כאן אין לנו צליל אחר. כאן דם שאול, ודוד שוכב ונקבר בעיר דוד, ומסתיים את הקדנציה שלו, ועכשיו מגיע תורו של שלמה. והחלק העיקרי של הפרק שלנו, זה עימות מאוד מתוחכם בין אדוניה שלמה בת שבע. כמיטב הדרמות, אתה רוצה להיכנס לעלילה, יש לך שלושה גיבורים. שלושה גיבורים, בחוקי הדרמה תמיד יש כלל שאומר, כל אחד מן הגיבורים צריך לפגוש את הגיבור האחר, ואף פעם לא שלושתם ביחד. זאת אומרת, אם יש א', ב', ג', אז א' יפגוש את ב', ב' יפגוש את ג', א' יפגוש את ג', ובסופה של העלילה כולם נפגשים עם כולם. הגיבורים שלנו כאן בתוך העלילה זה כמובן אדוניה, אדוניה בן חגית, שהמליך את עצמו בפרק הקודם, התנסה לומר אני אמלוך, עד שפתאום דוד בכוחה של בת שבע והקואליציה עם נתן מייצר את הכתר לשלמה. אז הוא הגיבור הראשון, אדוניה, הדמות השנייה בת שבע, והדמות השלישית שלמה, ובמשחק המוחות הזה של אדוניה בת שבע שלמה, אנחנו נכנסים לעלילה, כשהעלילה בפרק י"ג מתחילה, כשאדוניה בא אל בת שבע, ותאמר השלום בואך, ויאמר שלום, ויאמר דבר לי אלייך, ותאמר דבר. הדיאלוג הזה הוא דיאלוג מאוד מאוד קצוב, מאוד מאוד עצור, ואתה צריך להטות אוזן ולשמוע מה מתרחש שם. אתה נכנס לעולמה של בת שבע, בת שבע הרי יודעת שאדוניה התנסה אתמול למלוך, היא יודעת שהיא הצליחה למשוך לו את השטיח מתחת לרגליים, ועכשיו היא רואה אותו בפתח הבית, היא רואה אותו והיא שואלת אותו, השלום בואך? כלומר, ישר נוגעת בנקודה לאיזו מטרה באת. ואז הוא אומר לה, הוא פותח ואומר, אני רוצה לומר משהו, והיא אומר, דבר. ואז בתבונה עצומה, אומר אדוניה לבת שבע, תשמעי, את ידעת כי לי הייתה המלוכה, ועליי שמו ישראל פניהם למלוך, ותיסוב המלוכה ותהי לאחי, כי מאדוני הייתה לו. שימו לב מה הוא אומר. כל כך נבון, הוא כל כך חכם, הוא ישר שם את הקלפים על השולחן, אני הרי יודע, אני אדוניה יודע שאת בת שבע חושדת בי, שאני עכשיו רוצה לנסות לקלקל את מלוכתו של בנך שלמה. אז אני שם על השולחן את הקלף המרכזי ואומר, אני ניסיתי למלוך, והעם היה איתי, עליי שמו ישראל פניהם למלוך. ומשום מה, ותיסוב המלוכה ותהי לאחי, כי מהשם הייתה לו, אני מכיר בכישלוני. יש פה את נאום התבוסה של מי שניסה להתמודד על המלוכה. הוא שם על השולחן את המילים, אני ניסיתי למלוך ונכשלתי, כי מהשם הייתה. ברגע שאמר אדוניה את הדבר הזה, בת שבע נרגעת. בת שבע יודעת שיש פה איש שהובס בקרב. ואז הוא יכול להמשיך, והוא אומר את המשפט הבא בפסוק ט' ז', ועתה, שאלה אחת, אנוכי שואל מאיתך, אל תשיבי את פניי. אני מציע לנו, כקוראים, כשומעים, לשים לב למילים האלה, אל תשיבי את פניי. כשאדם פונה לאדם בניהול שיחה מקראית, והוא אומר, אל תשיב את פניי, אני מצפה לשמוע מה אתה עונה לי. אם אתה עונה לי, אני אחשוב על זה, לא אמרת כלום. אם אתה אומר לי, דבר, זה אומר שקיבלתי את חוקי המשחק, ומה הם חוקי המשחק? שאני לא אשיב את דבריך ריקם. זה סוג של לחיצת יד של נאמנות ביני לבינך. מה עשה אדוניה? הוא פרק את בת שבע מן החשדנות. הוא אמר לה, אני יודע ששלמה הומלך בדבר השם. אז וי. רציתי, ויתרתי, הוא מלך, אני לא מלך. ברגע שאדוניה אמר את המשפט הזה, התפוגגה כל החשדנות של בת שבע. ואז הוא עובר לשלב הבא והוא אומר, תשמעי, אל תשיבי את פניי, יש לי משהו לבקש. אל תשיבי, היא אומרת לו, אני איתך. אני איתך כי אני כבר לא מפחדת ממך. ואת אומר לו, דבר. ואז הוא אומר לה את הדבר הבא, תלכי לשלמה המלך, כי לא ישיב את פניי. שימו לב לביטוי להשיב פנים. את הרי יכולה לגשת לשלמה כאם המלך, הוא לא ישיב את פנייך, ויתן לי את אבישג השונמית לאישה. אני לא רוצה מלכות, אני לא רוצה שררה, אני נורא חושק באבישג, ביפה מכל נשות ישראל. תני לי רק את אבישג. עכשיו, אני יודע שכל הנורות האדומות שלכם נדלקו, כי אנחנו יודעים שכשרוצים למרוד, לוקחים את פילגש המלך ושמים עליה את היד או שוכבים איתה, וזה הסימן למרד. ראו את אבשלום עם עשר הפילגשים של דוד. ככה מורדים במלך, לוקחים את פילגש המלך. וכאן פתאום אנחנו חושבים, האם אדוניה מורד? אבל אדוניה אומר, אני רוצה את אבישג לאישה, כי אולי אבישג בכלל לא הייתה פילגש המלך. אני מזכיר לכם את פרק א', אבישג הובאה לדוד לא כפילגשו, היא הובאה כנערה סוכנת שתחמם את המלך. היא אמורה להעלות לו את החשק, אבל היא לא אמורה להיות פילגש, ולכן אולי אין כאן מרד. בת שבע שומעת את הבקשה, דווקא אולי מוצא חן בעיניה. בת שבע לא צריכה את אבישג מסתובבת בין הרגליים בארמון. אבישג היא מין דמות נגטיבית לבת שבע בזוכרה את דוד. ולכן בת שבע אומרת, טוב, אנוכי אדבר עליך אל המלך. והפסקה באה בדרמה שלנו אחרי המפגש הראשון של אחד מול שתיים, זאת אומרת אדוניה מול בת שבע, אנחנו עוברים למערכה השנייה. המערכה השנייה, בת שבע מול שלמה. בת שבע עומדת לשלמה והוא מכין לכיסא, אם המלך יושבת לימינו, ותומר שאלה אחת קטנה, אנוכי שואלת מאיתך, אל תשב את פניי, אל תשב את פניי, כי זה המשפט המפתח. אם אני מבקשת, אתה ממש בלחיצת יד של ברית, אמור להיענות לבקשתי. והמלך עונה לשאלים, כי לא אשיב את פנייך. תשימו לב, חוזר וחוזר. ואז היא אומרת, ותומר יותן את אבישג השונמית לאדוניהו אחיך לאישה. הכל מאוד מדויק. לא רוצים מלכות, לא רוצים שררה. תשחרר אותי מהנוכחות של אבישג, תעביר אותה בבקשה לאחיך שהיא תהיה לו לאישה, לאדוניה. ואז מגיע השלב. ויומר לה המלך בציניות פסוקף, פסוקף ב', ויען המלך שלמה ויומר לאמו, ולמה את שואלת את אבישג השונמית לאדוניהו? שאלי לו את המלוכה, כי הוא אחי הגדול ממני. זאת אומרת, שימו לב במדויק, שלמה כשחקן מאוד מחושב, הוא שומע אותה אומרת בשמו של אדוניה שייתן לו את אבישג לאישה, והוא אומר, אמא, את לא מבינה שום דבר, הוא לא רוצה את אבישג לאישה. הוא אומר, למה את שואלת את אבישג השונמית לאדוניהו? הוא משמיט את המילה לאישה. הוא רוצה את אבישג כדי למרוד. למה את לא הולכת ישר? תני לו את המלוכה, תני לו את הכתר, כי הוא האח הגדול. תני לו ולמורדים האחרים, לאביתר, ליואב. וזה הרגע, נשבע המלך שלמה בהשם לאמור, כה יעשה וכה יוסיף, כי בנפשו דיבר אדוניהו. הוא נשבע, ואז המפגש הגדול בדרמה צריך להיות מפגש בין שלמה לבין אדוניהו. המפגש הזה לא קורה. וישלח פסוקי המלך שלמה ביד בנייה בן יהוידע, ויפגע בו וימות. שלמה חותך בבת אחת את המזימה של אדוניה, והמפגש האחרון בדרמה זה הריגתו של 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 אדוניה. וכאן אנחנו עוברים לעוד סעיפים שהם ארוכים יחסית בתוך הפרק. אנחנו נמצאים רק באמצע הפרק, אבל זה השלב שבו שלמה מתנער מכל האשליות. הוא אומר, עכשיו אני מנקה את החצר. הוא לוקח את אביתר הכהן, מגרש אותו לענתות. תשימו לב, ענתות הופכת להיות עיר של כהנים מודחים. כהנים אמורים להיות בירושלים במקדש בתורנות, אבל אביתר, שהוא השארית של בית אלי הכהן, אני מזכיר לכם, הוא הצאצא שהצליח להימלט מנוב עיר הכהנים, הוא כרגע מגורש מן העיר, הוא מגורש לענתות אל שדה, איש מוות אתה. ומהרגע הזה יהיה לנו ליד ירושלים באזור בנימין יישוב בשם ענתות, ששם יעבדו כהנים דחויים מהמקדש. ומי שלימים בעוד מאות שנים יצוץ מתוך ענתות ויצביע על המקדש המושחת בירושלים, יהיה ירמיהו איש ענתות מצאצאי אביתר הכהן. ככה מתגלגל או גלגל בעולם. וממשיכים הלאה את הריגת יואב בן צרויה, וממשיכים הלאה את שמעי שנהרג. כל הסיפורים האלה דורשים את העיון של עצמם. סופו של דבר, שלמה מנקה לגמרי בחוכמתו, על פי צוואת דוד אם תרצו, ואין איש שעומד יותר בדרכו. וככה מסתיים הפרק. המלך יושב על כיסאו, והממלכה נכונה ביד שלמה.